פרשיות שטלטלו את ישראל, בהגשת פרופסור גדעון גרייף ובן שף.
ידידי היקרים, ערב טוב לכולכם. בן שפט ואנוכי שמחים ומתכבדים לפתוח כאן ברדיו סול סדרה תעודית חדשה המוקדשת לפרשיות היסטוריות שהתרחשו בשני העשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל הצעירה. מי שחי באותן השנים בוודאי זוכר לפחות חלק מהפרשיות האלה שמילאו את דפי העיתונות ואת משדרי הרדיו. צריך לזכור שטלוויזיה לא הייתה עדיין במדינת ישראל. ומי שנולד בעשורים האחרונים והוא צעיר בוודאי ימצא עניין בסקנדלים החברתיים, הסוציולוגיים, התרבותיים והדתיים שהעסיקו את הציבור הישראלי כולו מקטון ועד גדול. כל תוכנית בסדרה שאנחנו פותחים בה היום תוקדש לנושא אחר, מרתק ומעורר למחשבה. בכל תוכנית יתערכו מומחים היסטוריים, עיתונאים, חוקרים, פרשנים. הפרשה שאנחנו פותחים בה היום נראית בעיניים של 2014 קצת הזויה. סבא חרדי, חסיד ברסלב, מנסה בכל דרך אפשרית למנוע את יציאתו של נכדו, יוסלה שוחמחר, עם משפחתו חזרה לברית המועצות, כדי שלא יובד שם לשמד. בתחילה לא צברה פרשה תעודה, אלא שהעיתונות הריחה כאן סיפור טוב, מה עוד שהילד הוסתר ממשפחתו במקומות סתר שונים ומשונים בארץ, ואחר כך הוברח מחופש לילדה לעיר הגדולה ניו יורק. המשימה לאתר את הילד יוסל הוטלה בתחילה על משטרת ישראל, שערכה לא פחות מ-270 פשיטות על מקומות שונים שבהם היה יסוד להניח שהילד יוסל מוסתר. הפרשה החלה עד עד להסיק את דעת הקהל עוד ועוד והפכה לשיחת היום וסיכנה את המרקם הרגיש של יחסי חילונים חרדים דתיים בארץ. מי שנכשלו המאמצים לאתר את יוסלה בארץ ומי שנודע שהוא הוברח לחול, הטיל ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון את המשימה לאתר את הילד על כתפי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, שבראשו עמד אז איסר הראל, והמוסד אכן עלה בידו בתום כמה חודשים לאתר את הילד בשכונה חרדית בניו יורק, בוויליאמסבורג, ואחרי מאמצים כבירים שוכנע הילד לחזור לחיק משפחתו, והפרשה, פרשת יוסלה, נדמה. וכך נעסוק היום בעזרת שני מומחים, הפרופסור מיכאל בר זוהר ותת-אלוף במילואים אפרים לפיד, לצידי בן שפט, יחד ננהל וננחה את התוכנית. ולפני שנפנה למרואיין הראשון, נשמע שיר, נשמע את נציגת ישראל לאירוויזיון בשנת 1973, אילנית בשירם של אהוד מנור ונורית הירש. אי שם. אם כן, אורחנו הראשון הוא היסטוריון, סופר, ביוגרף, כי אין גם חבר הכנסת, כתב ספרים רבים וחשובים מאוד בנושאי ביטחון ישראל. אני שמח ומתכבד לארח כאן באולפן סולת הפרופסור מיכאל בר זוהר. שלום לך. שאלתי הראשונה, פרופסור בר זוהר, פרשת הילד יוסלה טלטלה מדינה שלמה וטרפה את כל המערכות החברתיות, הפוליטיות. זה היה נושא לשיחת היום בכל מקום ומקום בארץ ומחוץ לה, גם בעולם היהודי. מה לדעתך גרם לפרשה הנראית באמת היום כל כך ביזרית ושולית לתפוס מקום כל כך חשוב בסדר היום הציבורי של מדינת ישראל הצעירה?
תראה, זה התגלגל במשך תקופה ארוכה. הילד נחטף על ידי הסבא שלו. ההורים פנו בהתחלה לסבא, הרנסו לסבא, הבטיחו להם להחזיר את הילד. אחר כך הילד נעלם, הסבא נעצר, הלך לבית סוהר, ישב כמעט שנה בבית סוהר. הסיפור יצא לציבור, איך סבא חוטף ילד, לאן הוא, איפה הוא? האם הבריח אותו מחוץ לארץ? פשטה המשטרה על כמה מקומות של חרדים בארץ, לא מצאו את הילד. ופה זה יצר בהדרגה עימות חריף מאוד בין הציבור החילוני לציבור הדתי והחרדי בעיקר, שהיו מקרים של עימות פיזי. והביטוי איפה יוסלה הפך לחלק מהווי הציבורי בארץ. ובסופו של דבר, כאשר את זה, הדברים נראו כבר על סף של פיצוץ בין חרדים לבין אזרחים, שכן הרבנים החרדים הגדולים עמדו לצד הסבא ואמרו, פה יש ילד שכנראה רוצים להביא אותו לשמד, ורוצים להעלות על דתו, להעביר אותו על דתו. ואז בן גוריון, באיזו שיחה עם ישראל, ראש שירותי הביטחון, אמר לו, תגיד, אתה יכול למצוא את הילד? וזה הייתה למעשה ההנחיה שבעקבותיה כל המוסד, שירותי הביטחון של מדינת ישראל, התגייסו למצוא את הילד הזה, איפה הוא נמצא. ושלחו סוכנים לכל חלקי העולם, אני לא צוחק, דרום אפריקה, דרום אמריקה, ארצות הברית, ארצות אירופה, איפה הוא? איפה הילד? איפה הילד? וישראל קבע לעצמו מטה קדמי בפריז, ומשם יום ולילה שיגר את אנשיו. עכשיו, הרבה מסוכני המוסד זה נראה כדבר מוזר מאוד, שמלבישים אותם כחרדים, והם צריכים ללכת ולנסות לחדור לחצרות רבנים, לחצרות חסידים, כדי לשמוע ולגלות איזשהו בדל ידיעה על הילד. ואז כשזה הגיע כבר ממש לחצי ייאוש, כי לא מצאו אותו, רק חשבו שהוא כבר הוברח מהארץ. אז בא פה החלק ההוליוודי. פתאום מופיעה בתוך כל הסיפור, מופיעה אישה צרפתייה, יפהפייה, אלגנטית, מדלן פראי. מי זאת? פתאום התברר שזאת אישה שבזמן מלחמת העולם השנייה הייתה במקי, ברזיסטנס הצרפתי נגד הנאצים, ובאיזושהי דרך היא התקשרה עם חבורה של חסידים שישבו בבלגיה, והתקשרה איתם, ובהדרגה התקרבה אליהם, ויצאה גם למשימות מטעמם, ובסוף המלחמה, היה לה כבר ילד מניסויים קודמים, בסוף המלחמה, אחרי המלחמה, היא פגשה איזה רב שהקסים אותה, והם התאהבו, ואז הם החליטו להתחתן, והתגיירה, ושמה מאז בישראל רות בן דוד, הם עברו לארץ, עלו לארץ, אבל שם הוא עזב אותה, היא התיישה, אבל המשיכה לה לפעול, ברשות ובשליחות החרדים. ואז יום אחד הטילו עליה תפקיד, מסתבר. זה הכל נודע בחלקי סיפור, מפני שהיה לה בן בשם אריאל שהיה בארץ, בזמנו קראו לו קלוד, עכשיו הוא נהפך לאריאל, והוא רמז שאימו כנראה הבריחה את הילדה, את הילד מן הארץ.
למי רמז את זה? למי הוא רמז את זה? למי הוא רמז את זה?
למי? הוא אמר את זה?
למי הוא רמז?
הוא רמז לשירותים, לאלה שחקרו אותו, שוב ושוב ושוב. הוא נעצר בשלב יותר מאוחר, באותו יום שהצליחו לעצור גם את אמו. האם הזאת הייתה מטהרי, הייתה יצור מוזר מאוד, יום אחד. הייתה מופיעה כצרפתייה, יפה, מאופרת, אלגנטית ומקסימה, ולמוחרת היום מופיעה כאישה חרדית, עם כל הכיסויים האפשריים, חרדית ודתית מאוד וקפדנית מאוד, להתרחק מחברת גברים. זה הדבר מוזר מאוד, אבל התברר בהדרגה שהיא זייפה את הדרכון שלה. ובדרכון היה רשום הבן שלה, קלוד. אז היא שינתה את שמו לקלודין, כלומר לשם של ילדה, ושינתה את תאריכי הלידה, כדי שתאימו לתאריכי הלידה של יוסלה. ואז יוסלה מחופש לילדה, וברח על ידי מדלן פראי לחוץ לארץ. לאן? הצליחו לעצור אותה. גם כן, בכל מיני תחבולות ודרכים. פה המוסד פעל, זה סיפור שפשוט הזוי. בסוף הצליחו להגיע לתיבת הדואר שלה, גילו שהיא רוצה למכור בית באורלאן, פנו אליה שני אנשי עסקים כביכול, שביקרו בבית ברשותה, התרשמו ורצו לקנות אותה, הביאו אותה כביכול לפגישה עם עורך הדין שלהם, בשנטיי ליד פריז, וברגע שהיא נכנסה לבית של העורך דין, הופיעו לידה הסוכנים של המוסד, עצרו אותה, התחילו לחקור אותה איפה הילד. הביאו לה גם את אחת מגדולות הקצינות, הלוחמות של המוסד, יהודית מסיהו, שניסתה לחקור אותה ולדלות ממנה. איפה נמצא הילד? והיא לא רצתה לדבר. ולמעשה כל המעמד של המוסד התמקד באישה הזו. עד שביום אחד קם איסר בעצמו, נכנס אליה לתא, יהודית ישבה לידה, כי אסור היה לה מבחינה דתית להיות לבדה עם גבר בחדר, ואמר לה, תראי, את בחרת להיות יהודיה, יהדות זה ישראל, והיום בישראל יש מאבק איתן נורא בין דתיים לבין חילוניים, ובגללך, בגלל מה שאת עושה, את עלולה להביא למלחמת אחים בישראל, ומשום כך, אני פונה אלייך, ואני אומר לך, אם את באמת רואה את עצמך כיהודיה, כבן אדם, תגידי לנו איפה הילד. וישבה מולו, ואיסר בעצמו תיאר לי את הסצנה, יחד עם עוד כמה חברים שהיו שם. איך שהיא התפתלה על הכיסא שלה ואמרה לו, אני נשברת, אני לא יכולה, ואז פתאום הוא שלף את הדרכון שלה, שלו, ואמר לי, הנה ההוכחה שאני מדבר אלייך בשם ממשלת ישראל. דרכונו, הדיפלומטים שלו אמיתי. כולם היו עמומים. איך הוא מגלה לה? מי הוא? באותה תקופה, ראש המוסד היה הדבר חשאי מאוד. ובסוף היא נשברה ואמרה, הילד נמצא בברוקלין, ברחוב זה וזה, במספר זה וזה, במשפחת גרטנר. וריסר מיד אמר לה, אם זה באמת נמצא את הילד, את תשוחררי. רץ לטלפון, צלצל לשגריר ישראל, ואמר לו, מיד תפעיל את ה-FBI, שיצרו שיקחו את הילד וישלחו אותו. ופתאום ה-FBI התחיל לגמגם. הם לא בטוחים, אולי זה לא הכתובת, אולי זה חדרה לפרטיות של אנשים, לא יודעים.
מי לא היה בטוח?
ה-FBI.
ה-FBI.
כן, התחילו לגמגם.
וזאת מדוע, מדוע, למה גמגמו, למה לא הלכו?
לא מכיר את האמריקאים. אתה לא מכיר את האמריקאים. אולי זה פגיעה בפרטיות של המשפחה הזאת. אולי זה בלי אישור מיוחד, הם לא יכולים להיכנס. ומה יהיה אם עלי ילד לא שם? כל מיני קלוץ קשס. איסר צלצל לאברהם הרמן, שהיה שגרירנו בוושינגטון, ואמר לו, מיד תרים טלפון לרוברט קנדי. רוברט קנדי היה שר המשפטים אז. ותגיד לו שה-FBI צריך מיד ללכת ולהוציא את הילד. אז הרמן התחלחל. אמר לו, איך אתה מדבר? בגלוי, אולי שומעים אותנו. הוא מקווה שאולי מאזינים לשיחה הזו, כי הרי דיפלומט. אז אמר לו, איסר, אני מקווה ששומעים אותנו. דבר עם קנדי. אז אברהם הרמן, כמי שכפאו שד, צלצל לקנדי, וקנדי מיד נתן הוראה ל-FBI, ואנשי FBI יחד עם קצין הביטחון של השגרירות, הגיעו לביתה של משפחת גרטנר, מצאו שם את יוסלה. והביאו אותו לארץ.
ויוסלה נמצא שם מיד.
נמצא שם מיד, כן, הוא היה בבית. הביאו אותו לארץ, כמובן, בהילולה אדירה, שמחת בית השואבה. הנה, מצאו את הילד, שמחה גדולה, ואיסר הגיע למסקנה שהאישה הזאת, רות בן דוד, יכולה להיות סוכנת, קצינת מוסד, יוצאת מן הכלל. ושלח אליה מיד שליחים לגייס אותה למוסד, אבל אחרת המועד, כי בינתיים היא התקשרה עם הרב אמרם בלוי.
אמרם בלוי, כן.
והתחתנה איתו.
כן.
היא התחתנה עם אמרם בלוי,
כן.
וחיה איתו עד מותו, ונעלמה במאה שערים. בינתיים, אבל היה לסיפור הזה סוף פחות סימפטי, שהנה מצד אחד, איזה הישג של המוסד, איזה הישג של ישראל, אבל שלושה שבועות אחרי שהילד, פחות משלושה וחצי, שבועיים וחצי, אחרי שהילד הובא לארץ בתופים ובמחולות, פתאום יום העצמאות המצרי, ברחובות מצרים, ברחובות קהיר, פתאום הופיעו טילי ענק שנאסר פיתח בעזרת מדענים גרמניים, וזו הייתה מהלומה אדירה לשירותי המודיעין בארץ. לא ידעו על זה כלום. ואז כמובן אמרו, הנה, ישראל והמוסד רצים בחצרות חסידים במקום לטפל בביטחון המדינה, ובינתיים מתחת לאף שלנו נאסר פיתח נשק שיכול להשמיד את ישראל. ופה התחילה פרשה למעשה שהביאה בסופו של דבר, כעבור כמה חודשים, להתפטרותו של ישראל מתפקידו.
פרופסור בזור, אתה מדבר על הקשר בין פרשת המדענים הגרמנים במצרים. האם היה גם קשר, כפי שמסופר, בין פרשת יוסל'ה להימנעותם של הסוכנים מללכוד את יוזף מנגלה באותה תקופה?
לא, תראה, למעשה גויסו כל הרבה מאוד סוכנים. היה מבצע על מנגלה שהמשיך, נמשך למעשה עוד הרבה שנים אחרי זה. ככה שלמעשה כל המוסד אז גויס לעניין הזה. אז הקשר היה למעשה קשר של לכידת אייכמן. אנחנו מדברים
בדיוק, פה זה בדיוק רציתי לקשר. זה הייתה תקופה של הלכידת אייכמן, והוא טען, כן. אם אני זוכר טוב, הוא טען איסר הראל לראש הממשלה, לבן גוריון, אין לי כוחות מספקים ללכת על שתי הפרשיות.
לא, לא היה ולא נברא. Mm-hmm. הוא לא טען, הוא לקח את זה על עצמו, הוא לא הלך על שתי הפרשיות. אייכמן כבר היה תלוי ב-62.
אבל הפרשה של יוסל'ה התחילה ב-61.
ב-61, רק אחרי ששוחרר, אייכמן הובא לארץ ב-23 במאי 1960. אז אין שום קשר עם שלנו. מה שכן, וזה כבר עניין פסיכולוגי, איסר הראל אחרי לכידת אייכמן כבר לא היה אותו אדם. הוא מאוד מאוד הושפע מהפרשה, מהשואה, מהקשר של אייכמן. הוא ראה בגרמנים כולם אויבים. הוא גם השתכנע, וזה, אמרו את זה, כל חבריו ציפרו לי, השתכנע גם שממשלת גרמניה היא שעומדת מאחורי המהנדסים הגרמניים במצרים, שבונים נשק משמיד כל חי עבור נאסר. והיה פשוט רדוף האובססיה הגרמנית הזאת.
הזמן רץ, לא אספיק להציג בפניך את כל השאלות שהכינונו, אז אולי נסיים, פרופסור בזור, בשאלה הבאה. האם לדעתך פרשה כזאת יכולה להתרחש גם כיום, 2024, בממדים שלה, במשמעות שלה?
היום מתרחשת פרשה הרבה יותר דרמטית, הרבה יותר קיצונית, והרבה יותר מסוכנת לעניין הגיוס. פרשת יוסל'ה היום מתגמדת לומר מה שקורה היום ביחסים שלנו עם החרדים.
טוב, נסתפק בזה. אני מאוד מאוד מודה לך על הדברים המאירי העיניים שהבאת בפנינו. הפרופסור מיכאל בר זוהר, ההיסטוריון, מחבר הספרים, הביוגרף, תודה רבה לך.
תודה רבה לך גם כן.
תודה. ואנחנו נעשה את נחתה מוסיקלית, נכון בן?
וקודם שנעלה לשידור את תת אלוף במילואים אפרים לפיד, היודע דבר מה בפרשת חטיפתו של יוסל'ה שוחמאכר, נשמע את דץ ודצה בשיר כאן נולדתי.
כבר שמענו.
שמענו.
נחתה. אנחנו נעבור לאבא ניבי.
אז אולי נעבור לשיר הבא, שירו של...
יזהר כהן ישמיע לנו אבא ניבי, גם מהאירוויזיון.
עכשיו בשידור חי, סודות מהעבר, הפרשיות שטלטלו את המדינה, בהגשת פרופסור גדעון גרייף ובן שפט.
נעלה לשידור את תת-אלוף במילואים אפרים לפיד, שהוא יושב ראש ארגון מורשת ההגנה, איש תקשורת ישראלי וחוקר היסטוריה ציונית יהודית, בשירותו הצבאי שירת כדובר צה"ל, כקצין מודיעין בכיר ביחידה 8200 וכמפקד גלי צה"ל. תת-אלוף במילואים אפרים לפיד, אתה איתנו?
אני איתכם, בהחלט.
יפה, ברוך הבא, ברוך הבא לאולפני רדיו סול, ואתה בעצם מומחה נוסף מעבר לפרופסור מיכאל בר זוהר. ושאלתנו הראשונה אליך, האם פרשת הילד יוסלה יצאה בשעתה מכלל שליטה ופרופורציה, והאם ניתן היה לבלום או לפתור אותה בשלב מוקדם יותר בטרם תסעיר את המדינה כולה?
פרשת יוסל שוחמכר בשנות ה-60 חונה במעקב של שמתי המודיעין במגזר היהודי. היה לנו ב-15 השנים הראשונות, מ-1948 עד 1963, מי שעמד בראש שירותי הביטחון, שזה המוסד והשבק, אותו איסר הראל, שפרופסור בר זוהר תיאר גם באופן מרתק, וגם כמובן באופן היסטורי נרחב, את מקומו של איסר. ובן גוריון, שראה במגזר היהודי בחלק מהמקרים גם הזדמנות לחיסול חשבונות או לניצול שירותי המודיעין גם למשימות שאין מקומן איתם, אז הוא למשל הפעיל את המוסד גם המוסד והשבק שהיו תחת שירותיו של איסר למעקב אחר פעילי מפעם, גם סייע למס, ביקש משבק גם לסייע למס הכנסה. אני בכוונה נותן דוגמאות שנבין שהנושא של יוסלה לא היה יוצא דופן יחיד. האירוע עצמו שתואר כאן על ידי פרופסור בר זוהר בדייקנות ובפירוט, אני לא חוזר אליו, אבל העובדה שאנחנו מדברים על שירותי מודיעין שפעלו בלי ביקורת שיפוטית, בלי בסיס חוקי, היום אנחנו פועלים עם חוק שבק, בלי חשיפה תקשורתית של הפעילות שלהם, אני לא מדבר ההיעלמות של הילד הייתה נתונה כמובן לסיקור תקשורתי, אבל לא הפעילות של המוסד והשבק בעניין. וכשכל זה התכתב אחר כך עם הסיוע של המדענים הגרמנים, אז היה ברור שההתעסקות של המוסד במשימות שאינן שייכות לייעוד האמיתי שלו, שהוא לזהות את האיומים על מדינת ישראל, בעצם עם התפטרותו של איסר בתחילת 63 והעברת רשות המוסד למאיר עמית, אז כל האפיזודות האלה וכל ההרפתקאות האלה שאינן נמצאות בליבת העשייה של מודיעין, נפרדו מאיתנו. הפרשייה המסוימת הזאת של יוסלה העסיקה הרבה מאוד קציני מודיעין. הם לא היו סוכנים, אנחנו משתמשים במילה סוכנים רק למי שהוא אינו יהודי, או איננו חלק מהמערכת, לא רק אינו יהודי, אלא איננו חלק מהמערכת המודיעינית השלטונית. אבל כל מי שעבד בשירות המוסד הוא לא סוכן של המוסד, הוא איש מוסד או לוחם המוסד במקום שזה לוחמים, וכל אלה היו צריכים להיות נתונים למאמצים העיקריים והייעודיים שלטובתם הם הוקמו. האם יכול היה להיות אחרת? המוסד הזה, השאלה הזאת, האם יכול היה להיות אחרת? אני לא מכיר בהיסטוריה אפשרות כמעט על כל נושא, אתה יכול להגיד שזה יכול היה להיות אחרת. אין ספק. אבל במציאות שהייתה אז, ואנחנו מדברים על תחילות שנות ה-60, מדינת ישראל בת 12, מדינת ישראל נמצאת בעשור הכי שקט בתולדותיה. אם אנחנו מסתכלים על 70 שנותינו, בין 57 ל-67, זה נחשב לעשור הכי שקט, ואז איכשהו נגררנו גם לסוגיה הזאת, ואני שמח שהיא הסתיימה בכי טוב, במובן הזה שיוסלה הוחזר למשפחתו, ועוד יותר שמח שהורידו את כל המשימות התפילות מאחריות המוסד והשבק.
האם לדעתך טענת סוכן המוסד צבי אהרוני, שטען לימים שמעורבותם של סוכני המוסד בפרשת יוסלה, מנעה טיפול יעיל בפרשה אחרת שהתפתחה באותם הימים, והיא פרשת המעדנים הגרמנים, הנאצים שעבדו בשירות ממשלת מצרים של נאצר. האם לדעתך נכונה טענתו של צבי אהרוני?
קודם כל, צבי אהרוני איננו סוכן מוסד. אני חוזר, צבי אהרוני היה ראש אגף במוסד, איש בעל זכויות רבות, ואכן הוא צודק בכך שקציני איסוף ולוחמים של המוסד עסקו בעניין, כמו שאמרתי, מבחינת המוסד זה עניין תפל, זה עניין לא מרכזי של יוסלה, אבל גם זה לא נכון לומר שלא עסקו בנושא המדענים הגרמנים. בנושא המדענים הגרמנים היה ויכוח גדול בין אמן והמוסד. המוסד נתן עדיפות גבוהה מאוד לעניין של המדענים הגרמנים. בן גוריון השתכנע אגב מעמדת אמן שהסיכון של המדענים הגרמנים הוא הרבה יותר קטן, וחשב שכדאי להפעיל בעניין הזה את הקשר שלנו עם ממשלת גרמניה, ולא להפעיל כל כך הרבה מאמצים מודיעיניים, כי ממשלת גרמניה תחליט שהיא רוצה להחזיר את המדענים הביתה, וזה מה שהיא עשתה בסופו של דבר, אז לא, בשביל זה לא צריך לעשות הרבה מאוד מבצעי מודיעין. איסר לא אהב את הגישה הזאת, עד כדי כך שאיסר לקח איתו קבוצה של עיתונאים ישראלים, בניגוד לעמדת בן גוריון, היום זה לא יכול היה לקרות, לקח קבוצה של עיתונאים ישראלים לגרמניה, שקיימו שם מסיבת עיתונאים, שרצתה להסב את תשומת הלב של דעת הקהל הגרמנית, לסיכון הזה שמדענים גרמנים, אני מדבר על תקופה שהיא 15 שנה אחרי מלחמת העולם, כמעט 18 שנה אחרי מלחמת העולם, עדיין זה מדענים גרמניים שהיו
אני,
גם בשירות
נאצי. סליחה רגע, סליחה, אני מבקש להחזיר את הדיון לא על המדענים, אלא על הדיון שלנו יוסלה שוחמכר עצמו.
אמרתי שהדיון של יוסלה מבחינתנו, אתה ביקשת לדעת את, עמדתו, את התגובה לעמדתו של צבי אהרוני, אז אני עונה לך על עמדתו של צבי אהרוני, שהמוסד פעל רבות בנושא המדענים הגרמניים, זה לא נכון לומר שהוא לא, שהוא לא יכול היה לפעול בגלל פרשת יוסלה. נכון שפרשת יוסלה ריתקה סדרה של אנשי מוסד לעניין הזה.
ואז יש לנו שאלה נוספת. האם נכון לקבוע שמשטרת ישראל חרגה מסמכויותיה הבסיסיות בעצם היותה מעורבת בעניין פרטי שלא היה לו עניין ציבורי כלל ועיקר?
ממש לא. משטרת ישראל צריכה בהחלט, וגם היום עושה את זה, אם יש תלונה של משפחה שחטפו לה את הבן, וזה מה שזאת הייתה התלונה, אז היא פעלה. במקרה הזה היא לא פעלה מחוץ לגבולות הארץ, מכיוון שהמשטרה לא יכולה לפעול מחוץ לגבולות הארץ. אבל אני לא מרגיש שיש כאן חריגה. אני אבל כן הייתי רוצה, דווקא מהשאלה האחרונה של גדעון לפרופסור בזוהר, האם דבר כזה יכול להיות אצלנו היום? היום אצלנו בכפר ג'יט, בכפר ג'יט התקיימה פעולה של טרור יהודי, שהשבק לא הצליח להתגבר עליה, מכיוון שהדרג המדיני בישראל נותן גיבוי לטרור יהודי. אז זאת התשובה האמיתית של האם דבר כזה יכול היה להיות בימינו. התשובה היא יכול וקורה בגיבוי חמור של דרג מדיני.
ולקראת סיום, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו היום?
אני רוצה שהמדענים יזכרו שב-20 שנותיה או ב-15 שנותיה הראשונות של המדינה, מ-48 עד 63, פעלו כאן שירותי מודיעין ללא פיקוח, ללא ביקורת שיפוטית, לא על בסיס חוקי. הם עשו עבודות חשובות מאוד. הם טיפלו בריגול סובייטי, הם גילו פה מרגלים והעמידו אותם לדין. הבכיר ביותר שלהם היה ב-1961 גם ישראל בר, ואת זה צריך לזכור. במשימה משנית לא חשובה, טיפלו שירותי המודיעין, בעיקר השבק והמוסד, כמו שאמרתי, גם בסוגיה כמו יוסלה, כמובן הם טיפלו גם בברית הקנאים של מחתרת צריפין, טרור יהודי אחר. הם גם סייעו, כמו שאמרתי, למס הכנסה, אבל כל אלה משימות משליות. ההישגים של קהילת המודיעין בשנים האלה חשובים מאוד. זה גם שנים שהיה פה ממשל צבאי על ערביי ישראל, שהוא היה בעצם המשימה המרכזית של שבק בטיפול במגזר הערבי.
תודה לך, תת-אלוף במילואים אפרים לפיד, ותודה על השיחה המרתקת, ואנחנו נשתמע בקרוב. תודה לך. ואנחנו עומדים לעלות לשידור את יוסי, או במילים, איך שקראנו לו, איך שנקרא היה אז, יוסי לשוחמכר עצמו, שהוא יעלה בשידור ויגיב על הפעולות שנמצאות. יוסי שוחמכר, אתה איתנו?
כן, ערב טוב.
שלום לך, ערב טוב. דבר ראשון, אני צריך לומר, לתת לך שתי נקודות זכות. עמדת בהבטחתך ואתה איתנו בשידור, ואנחנו מאוד שמחים. ונצא לדרך. אילו זיכרונות נשארו לך מהפרשה?
מה אני אגיד לך? אני יודע שאני מדברים זיכרונות, כי זה עברו כמה עשורים, אבל אני הולך לומר את זה, אני זוכר את מירב הפרטים ולו הקטנים ביותר, ולא בגלל שיש לי זיכרון מופלא, אלא פשוט כמעט כמעט אבל, פעם בשנה, אתה בטח כדי לבדוק את זה, במקצוע שלך, יש איזשהו עסקור, כתבה עיתונאית, ששוב דשים בפרשה ומדברים איתי. אז אני זוכר המון, המון דברים. יש דברים...
תשתף אותנו בזיכרונך, בוא נלך לעיקר.
יש דברים, יש דברים...
מה שהמומחים אמרו שמענו. אנחנו מבקשים לדעת מה אתה זוכר.
אני פחות שמעתי את המוכר, יכול להגיד, אני זוכר את הדברים שהם קשים יותר, אפשר להגיד...
תאמר למה
שעשו, שעשו את הנזק, את הטראומה הכי גדולה, לא רק לי למשפחה, אבל אני גם זוכר כמה דברים נחמדים. כשאני יודע, כשאני מדבר על הפרשה, אז אנשים מופתעים לשמוע שיש גם דברים נחמדים. אני אתחיל דווקא מהדבר הדבר הכי... הזיכרון החיובי, תשמע, בגיל 9, עוד מה שנקרא, לעשות סאמר סקול בערי הפילאטיס בשוויץ זה חוויה נהדרת. בעצם הייתי בישיבה של רב סולובייצ'יק בלוצרן, בעוד שפה בין הזמנים, מה לעשות, אלוהים חנן אותנו במדבריות בעיקר, בשוויץ אלוהים התחבר אליהם ורק הרי שלג. אז פשוט הישיבה כולה, גדולים כקטנים, עורבים את הפקלאות, יש מלון שמוכשר, וכולם מעולים בהרי הפילאטיס שם בשבוע, גם מתפללים, אבל בעיקר נמצאים בשלג. אז זה איזושהי חוויה...
מה החטיפה עצמה? איך זכור לך מהחטיפה עצמה?
כן, זכור לי אירוע מכונן, שזה אותו ערב שבו, זה מוצאי שבת, שבו אני חוזר בבית של הסבא, בקוב בערן, מהשערים, הדוד שלי, שלום, שטרקס, אח שלי מנצל שם, הסבא והסבתא, ובעצם הסבא והדוד, אני זוכר את זה כמו היום, אומרים לי, ההורים שלך החליטו לעשות שמת, להתנצר מה שנקרא, ואנחנו נסיר אותך. זאת אומרת, אנשים שואלים, התגעגעת, לא התגעגעת להורים שלך, שום געגוע לא היה, ילד שגדל בחיידר במאה שערים, אז אני לא יודע איך אדם חילוני יכול לתאר לעצמו, מה זה המילה שמת? בעצם לבגוד באלוהים, למרות שזה ילד קטן, שיש בערך
תשעות כבר. יוסי, סליחה, הוריך באמת חשבו לחזור חזרה לרוסיה?
לא, זה בדיחה, בדיחה עצובה, שעד היום יש מי שטוען, כן, הם רצו, אבל שמחתי יש, אני, א', אני שוחחתי עם יצהר, הרבה פעמים, היינו בקשר מעולה, תחוף, אבל יותר מזה, יש יהודי יקר בשם פרופסור קיני קפלן, נדמה לי שהוא עומד בראש חוג להיסטוריה של ארץ ישראל, כן, בבר אילן,
כן,
שמסיים, כמעט סיים בעצם את הטיוטה לספר, מחקר היסטוריה לפרשה הזאת, ואתה בטח מכיר את זה כהיסטוריון, שהיסטוריון לא ניזון משמועות, אלא מעובדות. אז מעבר זה שאיסר אמר לי בקולו, לא היה ולא נברא, הנושא הזה נבדק ולא נמצא לזה שום אחיזה, שום אסמכתה. יותר אמירות.
זאת אומרת שהסבא והסבתא המציאו את זה?
תקף, יתרה מזאת, אני צריך להדגיש עד כמה העיוולת פה גדולה. ההורים רשמו, אנחנו ההורים, זה לא הזמן, אני תראה לי זמן לקראת את זה, אבל סוף כל סוף קיבלו דירה ומקום בחולון. רשמו אותי, תקשיב טוב, לבית ספר ממלכתי דתי ישורון.
בחולון.
וקיבלו את דירה. זאת אומרת, הסיפורי בלעות האלה שהם רצו לחזור לרוסיה, מצוצים מהאצבע, אז זה משהו שהומצא, מצאו את הסבא והדוד שעלה שבי, אבל הוא היה חצי עבריין מה שנקרא, הלכו אחרי שבי אחרי... שבעצם הילד הזה מחינוך כזה קדוש במאה שערים יעבור חס וחלילה לגויים. אני לא צריך להגיד לך שהמזרחי.
יפה. מה הזיכרונות שלך מהסבא באופן אישי? מה אתה זוכר?
הזיכרונות מהסבא באופן אישי מעולים. א', היינו ברוסיה, כל המשפחה ביחד, לפני שעלינו. במאה שערים, אני לא צריך להגיד לך, אני בוא את התמונה לפניי, סבא היה איש גבוה וצנום, הולך עם מעיל שחור, חסיד ברסלב, עם קסקט. עוברים את כל מאה שערים מרחוב ברן עד הבית כנסת של הברסלבים. מישהו יודע שזה בצד השני?
נכון, בצד השני של המקום.
ואתה יודע מה זה ללכת עם סבא ביד, והוא איש, כיבדו אותו.
אבל הוא היה איש נעים, נכון?
איש מאוד נעים, ויתרה מזאת, אני זוכר לפחות שבת אחת, בבית כנסת של הברסלבים, שאיך לא, כולם הרבה ניגשים לנכד של רב נחמן, קראו לו רב נחמן, ואתה מכיר את הטבק המגיל הזה?
כן, ברור, ברור, הטבק הצהוב.
וכולם עושים קצת כן, את הטבק באה וכולם צופים אותך. כך שתבין שיש דברים כזיכרונות נעימים, ובמול זה יש זיכרונות של אותה שיחה איומה עם הסבא. יש שיחה אחרת שהיא...
עוד דקה, עוד דקה, לא... עוד דקה. כן. מה אתה זוכר מרות בן דוד? איך, מה, איזה מין דמות אתה זוכר ממנה?
רות בן דוד הייתה אישה, זה שהייתה אישה יפה, יפהפייה. היא הייתה אישה קשה, קשה במובן ההתנהלות מאוד מאוד קשוחה. חלילה היא לא פגעה בי, שלא נבין לא נכון. אבל היא לא הצליחה לייצר, היא לפתור איתי קשר קרבה. אני זוכר שהיא אמרה לי, תקרא, בין הטיסות, הרי טסנו ונסענו, כן. בין המדינות. תפנה אליי, תקרא לי אמא, אני סירבתי. אז תבין, זה ילד, זה אומר משהו על התחושה.
באיזה שפה דיברתם?
דיברנו ביידיש.
היא ידעה יידיש אז.
היא ידעה יידיש ו...
היא בעצם באה מאנטוורפן. היא קיבלה את היהדות כביכול באנטוורפן שבבלגיה.
היא קיבלה את... כן, כן, אחרי שהיא התגיירה שם.
וגם התחתנה שם.
רות בן דוד היא אישה, במהות אישה שטוחה, קשה, מתוכנתת. שהיום צריכים להגיד, היא מתוכנתת. היא ידעה... על את כל הצעדים שלה קדימה. אני נפגשתי כמה שנים עם לייבלה, מי שנקרא, מי שנחשב למויסנר. מי שמכיר, אמרו שהיה גם אחד שמסר דברים למוסד מתוך הארץ. לייבלה, מה שנקרא רב, הוא דרך אגב הוא היה טראבל מייקר רציני מאוד בשעתו, לפני הקמבץ הידוע. כשבעצם הוא זה שמסר את החבילה, אותי, אליה, וכשהוא סיפר לי את זה, שהוא אמר לה, טוב, אז עכשיו תגידי לי מה קורה הלאה, והיא אמרה לו, מעכשיו אתה נשאר פה ואני ממשיכה הלאה, עכשיו זה בטיפול שלי.
יוסי, יש לנו שלוש דקות. תתמקד אתה מזיכרונך, מה הכי חשוב שהמאזינים ישמעו ממך?
תראה, אני חושב שבמהות, צריך להסתכל על הסיפור הזה, עם כל הכבוד, לא כאירוע משפחתי, אלא אני, הלוואי של כל הסיפור הזה, אירוע טראומטי בחיי מדינה שמנסה לקום ולהתארגן ביחד, ובעצם קמה קבוצה קיצונית, קיקיונית, חרדית, זה הם היו המלאכים הלבנים, שזה תת קבוצה בתוך נטרוי קארטון, בלי להיכנס לדברים ארוכים מדי, והם שמו לעצמם להילחם נגד המפעל הציוני של בן גוריון, ובעצם אני הייתי בסך הכל האבן, הקרדום לפור בו, כדי להפוך את כל הסיפור הזה למלחמה בין הישות הציונית מבחינתם, לבין אותם חרדים שהם אמרו שהמדינה זה האסון הכי גדול לעם היהודי. זה בעצם הסיפור הגדול, וככה צריך להסתכל עליו, ואני וכל מה שמסביב הגיור וכל שאר הדברים, זה... דבר נצפח, צריך להבין את הטראומה הגדולה שהצליח גוף עיקיוני מחתרתי לסובב לא רק מדינה שלמה, כולל את החרדים עצמם.
יוסי, יש לי שאלה אחרונה. נשארה עליך איזושהי צלקת או מועקה מהדבר הזה?
לא. אני בשלב די מוקדם בחיים, מה שנקרא, זה גם עניין של תכונות, אופי. אני מכיל את הסיפור ואת האנשים. יש שני אנשים שלא, שאני בליבי לא יכול לסלוח להם, וזאת הגיורת, שמבחינתי היא התנתן בהתגלמותו, בסיפור, והאח של אמא, שהוא גם נפטר, שהוא בעצם במצח נקושה, הוא ידע שהם לא הולכים להיות עוד לרוסיה, שממנו זה התחיל, איך הוא נכנס לסיפור בדיה והוביל אותו, והכל בשם שמיים. ואם יש לי עוד 30 שניות,
בדיוק.
30 שניות, אני פגשתי באבא של הרב גרוסמן, בירושלים. כן, כן, כן.
ממגדל העמק?
ממגדל העמק, כן. הוא ביקש לפגוש אותי.
כן.
ואני לא ידעתי, הוא היה הרם בישיבה בראשון, רם זה ראש המערכת, שבה הדוד שלי היה בחור ישיבה. והוא סיפר לי שהוא כעס על הדוד שלי, ושאלתי אותו, למה? הוא אומר, יום אחד, ניגשים אליו שני בחורים, ובחור אחד אומר לו, יש ילד שאפשר להביא אותו לגדול בתורה, אבל צריך לקחת אותו מההורים, כי הם
יקלקלו אותו. הוא התכוון אליך?
כן, כן.
אתה נשארת גדול בתורה?
אל תשאל. הגדול במשקל
הזה. אל תשאל כן או אל תשאל לא.
אז רק להגיד מה אמר לי הרב, אבא של הרב גוסמן, דהיינו לא מישהו חילוני מהמוסד, מהמשטרה. ואני אמרתי לו, ואני אמרתי לו, הציווי כבד את אביך ואת אמך הוא ראשוני. הילד צריך להישאר בחיק ההורים. ואני שואל את עצמי, מה, למה, הוא אומר את זה בכעס, כי אחרי זה, הרי הדוד שלי נעצר באנגליה, ונשפט שם ונכלא, והוא אומר, ואחרי זה הוא ישב בתפיסה. ואין הוא אומר, הוא הפר ציווי של רב. ומי שמכיר את העולם החרדי, אתה לא פונה בשאלת רב, ואחרי זה אומר לעצמך, טוב, אני אעשה מה שבא לי.
תודה לך יוסי, יוצא לשוך מחר על השיחה המרתקת. פרופסור גדעון גרייף ואני, ואולפן רדיו סול, מאחלים לך המשך חיים רגילים, נורמליים, אם אתה רב גדול או אתה רב קטן, אתה יהודי טוב, וזה העיקר.
בלי הרבה דרמות.
תודה לכם ובשורות טובות.
מאזינות ומאזינים, תוכניתנו הראשונה בסדרה, סודות מהעבר הפרשיות שטלטלו את ישראל הצעירה, עומדת לפני סיומה. פרופסור גדעון גרייף ואני מקווים שמרבית הסודות מאחורי חטיפתו של הילד החרדי יוסל'ה שוחמכר נחשפו, ומה שלא נחשף יישאר כתעלומה. בשבוע הבא ביום חמישי בין 6 ל-7 נדון בשידור בפרשת המרגל ישראל בר, שטלטלה חזק הן את מערכת הביטחון והן את המדינה הצעירה, וזה קרה במרץ 1961. שוב סודות שאנו מקווים שיתגלו במהלך השידור. ולפני סיום, נשמע את אילנית בשירה, אהבה היא שיר בשתיים. זה ברור, האהבה היא תמיד בשתיים. ערב טוב מאיתנו עורכי ומגישי התוכנית, פרופסור גדעון גרייף, וממני בן שפט,